ערב טוב. דף המקורות שלפנינו שונה מבדרך כלל. והוא בעצם נובע לא מהשיעור הערב. התבקשתי כבר בימים האחרונים לכתוב לאלון השבועי של הישיבה בעקבות הדברים והאירועים שהחלו במוצאי שבת שעברה, ומצאתי את עצמי מתקשה לכתוב. ובמקום לכתוב פשוט עסקתי בכמה מקורות בלי לומר עליהם מילה אחת. חשבתי שהדרך הנכונה גם בשיעור הערב היא לעסוק בזה. מאחר שגמרתי את הדברים, נדמה לי שזה גם הסבר נכון מאוד גם בפרשת השבוע. השאלה המרכזית של הפרשה היא אורכה, או אורכו של הסיפור הארוך של אליעזר עבד אברהם. שם חז"ל קובעים את הביטוי המפורסם שמופיע פה בראש העמוד: אמר רבי אחא, יפה שיחתן של עבדי בתי אבות מתורתם של בנים. פרשתו של אליעזר, שניים ושלושה דפים, הוא אומרה ושונה, ושרת מגופי תורה, ואין דמו מטמא כבשרו אלא מריבוי המקרא. שיחתן של עבדי אבות מתוארת באריכות רבה מאוד, תורתן של בנים נלמדת בריבויים ובמיעוטים, בהיקשים, מאות אחת. והמסקנה היא שיפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. מה הפשט שלי? ראיתי פעם מישהו שמסביר על דרך הדרוש שהמם במשפט מתורתן של בנים אינו דווקא מם היחס. יפה שיחתן של עבדי אבות יותר ממה שיפה תורתן של בנים. אלא שכאשר מבינים את תורתם של בנים, אז מתורתם של בנים מבינים כמה יפה שיחתם של עבדי אבות. יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. שני הדברים לדעתי הם אמת גדולה. שיחתם של עבדי אבות היא שיחתם של מי שנפגשו עם האבות לא דרך השולחן ערוך, כי הוא עוד לא היה, אלא דרך האבות שקיימו את התורה, מפני שנעשו להם שתי כליותיהן כשני קדים המלמדים תורה. עבדי אבות יפגשו עם הטבעיות הכי פשוטה, הכי טבעית, הכי מקורית של התורה. ובפגישה הזאת עם תורה יש משמעות גדולה להבנתה של תורתם של בנים. לפעמים דווקא מתוך ההתנתקות וההתעסקות בספר, בסעיף הקטן, בסימן, בפסקה, מאבדים את שימושה של תורה, את ההיכרות עם רוחה של תורה. ישנו ביטוי על מי ששנה ושילש ומעל הכל ושימש תלמידי חכמים. השימוש הזה הוא הפגישה עם הטבעיות של התורה, לא עם למידתה של התורה. זוהי שיחתן של עבדי אבות, שבטבעיותה היא יפה מתורתן של בנים. הכוח הגדול בתורתן של בנים הוא להגיע לזה שעם כל העיסוק והריבוי והעיסוק המתרבה והולך בתורתם של בנים, הם ממשיכים להיות מחוברים לטבע הזה של שיחתם של עבדי אבות. אני חושב שנגיע גם לדברים האלה מתוך הדברים הבאים. וכפי שאני אמרתי, הדברים האלו שהם הם לא כסדר, וגם הימים שאנחנו בתוכם הם לא בדיוק ימים כסדר. אני ארשה לעצמי לחרוג ולפתוח בסיפור קטנטן שממנו אני בא ברגע זה. אני חוזר כרגע מההזכרה של נחשון וקסמן, שנהרג לפני שנה. ובכניסתי לבית המדרש, ניגש אליי בדמעות חבר קרוב מאוד שבא להזכרה של נחשון וקסמן, שזה כל כך סמלי הסירה הזאת. הוא הגיע מהצבא, נמתין לטרנט עם עוד חבר. הוא חבר של נחשון, עמד איתו בישיבה, בכיתה, שני חברים המתינו לטרמפ לאותו מקום. הגיע הטרמפ, והנהג ביקש מזה לעלות ומזה להישאר בחוץ, מפני שהוא נראה איכשהו. הוא הגיע בדמעות ואומר, באתי להזכרה של נחשון עכשיו. וביקשו ממני לא לעלות על הטרמפ. ואלו ימים שאנחנו חייבים למקד בהם את עצמנו ולצעוד קדימה, לחשוב מה קורה הלאה. נתתי רק דעתי על השבוע, על המילה, מילה מאוד מודרנית, קדימה. יש לנו שפה גדולה, שפה מיוחדת, עסקנו הרבה פעמים בשפה הזאת. בעצם יש בעוד שפה דבר כזה, אבל המקורה של המילה קדימה נובע מקדם, מוקדם. מוקדם יותר פירושו דבר קדום יותר. קדם זה ופרצת ימה וקדמה. הקדם נקרא קדם מפני ששם נמצאת הזריחה. בעצם מבחינת העברית קדימה פירושו אחורה. קדימה פירושו ללכת למקור. ללכת למקום ששם הדברים מתחילים לזרוח. וזאת השפה שלנו. אפשר לרוץ קדימה ולהגיע אחורה. ואפשר לרוץ קדימה ששורשו קדם. זה הפשט בפסוק שאנחנו אומרים, השיבנו השם אליך ונשוב החדש ימינו כקדם. למד אותנו איך הולכים קדימה, שמשמעותו מקדם. ללכת אל המקור, ומכוחו של המקור הזה להתחבר אל ההווה. להגיע אל העתיד דרך הווה שמחובר בנצח, וללכת איתו קדימה. אני עצמי הגעתי לארץ יום אחרי, והדבר הראשון שביקשתי מתלמידיי היה שינסו כמה ימים להתחבר אל הדברים הגדולים. הדרך הפשוטה ביותר לנסות לעשות את זה, זה לפחות כמה ימים לנסות להתנתק מכל מיני דברים שאנחנו נוהגים להיות מחוברים אליהם הרבה מדי שעות. תפקידם של המכשירים האלה יהיה להוריד אותנו בשבוע הזה. התפקיד שלנו הוא לעלות. הם לא מועלים בתפקיד, זה התפקיד הרשמי, להוריד כמה שניתן. לדרדר, להוריד, לרדד, כך זה יותר רייטינגי, זה יותר חזק. וגם מה שביקשתי פה לעשות הוא להתחבר ל... אל הדברים הגדולים מתוך השעות האלה ולחשוב עליהם יחדיו. עשר אמרות טהורות. טהורות הכוונה היא כמו בפסוק, אמרות השם אמרות טהורות, בלי קניות, בלי נגיעות, בלי אינטרסים, בלי כל מיני צבירות הון על חשבון. אסור ליראת שמיים, כך פותח הרב קוק את מוסר הקודש, שתדחק את המוסר הטבעי של האדם. כי אז אינה עוד יראת שמיים טהורה. סימן ליראת שמיים טהורה הוא כשהמוסר הטבעי הנטוע בטבע הישר של האדם הוא הולך ועולה על פיה, על פי ההכוונה של יראת השמיים, במעלות יותר גבוהות ממה שהוא עומד מבלעדה. זהו הסימן לשאלה אם יראת השמיים שלי טהורה או לא. אבל אם תצויר יראת שמיים בתכונה כזו, שבלא השפעתה על החיים, היו החיים יותר נוטים לפעול טוב, ולהוציא אל הפועל דברים מועילים לפרט ולכלל, והנה דווקא על פי השפעתה מתמעט כוח הפועל ההוא, יראת שמיים כזאת היא יראה פסולה. דברים פשוטים, לא צריך להוסיף בהם כלום. ההגדרה ליראת שמיים טהורה או חלילה פסולה, טמאה. ומה היא עושה עם המוסר הטבעי שלך? יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים, שזה הולך ביחד, אז מגלים איך יראת שמיים יהיה טהורה. הביטוי הקיצוני ביותר של יראת שמיים עקומה, פסולה, חולנית, נדמה לי נמצא בסעיף ב'. על חולניות תורנית קראתי לזה, שהחריבה הבית. סלו רבנן, מעשה בשני כהנים שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש. עולים בכבש כדי לזכות בתרומת הדשן. כהנים שעולים בכבש וזוכים בתרומת הדשן זה זכייה גדולה מאוד. וגם מתחיל בהחלט אינטרס כאן לזכות בתרומת הדשן. גם אינטרס אישי לחלוטין. הכהן שלא זוכה בתרומת הדשן מפסיד. קדם אחד מהם לתוך ארבע אמות של חברו, דחף בתור. נטל סכין ותקע לו בליבו. בית המקדש, בית שני, מיד נראה שזה בית שני, נפגוש את רבי צדוק עוד מעט. על מה הוא חרב אנחנו מכירים, והנה המקום שבו זה מתבטא. עמד רבי צדוק על מעלות האולם. אני חייב לומר מילה אחת שמגיעים לרבי צדוק. כשרבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים, ומבקשים ממנו, נותנים לו, מאשרים לו לבקש שתי בקשות. הוא מבקש את יבנה וחכמיה, הוא מבקש עוד בקשה אחת, את רבי צדוק. זה רבי צדוק הזקן, שצם כל ימיו, אוכל גרוגרת אחת מזמן לזמן, וכשמביאים לו את רבי צדוק ורואים הרומאים את הזקן, כמעט נטול הבשר הזה, הם עומדים ופעמים, את הדבר הזה ביקשת? זה כל מה שרצית? הוא אומר להם שזה מה שמחזיק את כל העיר. רבי צדוק. ורבי צדוק הזה, והוא אגב זה שאמר על תעצם עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם במסכת אבות, על דברי תורה. רבי צדוק הזה עמד רבי צדוק על מעלות האולם ואמר, אחינו בית ישראל שמעו. הרי הוא אומר כי יימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך. פרשת עגלה ערופה. אנו, על מי להביא עגלה ערופה? על העיר או על העזרות? צריך להבין את השאלה שלו, והבאתי פשוט את רש"י. על מי להביא אין פירושו על מי לחפר. הרי עגלה ערופה צריך להביא, צריכה להביא העיר הקרובה אל החלל. והשאלה היא, ממי צריך לקחת את העגלה הערופה? והשאלה היא שאלה עקרונית, מהותית, אין כאן בכלל עגלה הערופה, כאן נודע בדיוק מעיקהו, שני כהנים רצו בכבש, יש עדים, כולם יודעים מה קרה, אין כאן בכלל שאלה של עגלה הערופה. על מי להביא עגלה הערופה פירושו אומר רש"י, משל מי תלקח? מן היושבים בעיר או מן הכהנים שומרי העזרה? מי אחראי לזה שזה קרה? משל מי תלקח? זאת לא שאלה שממתינה בכלל לתשובה. זאת שאלה שאומרת שחשבון הנפש צריך להיות בעיר וביושבים בעזרה גם יחד. ורבי צדוק הגדול, הטהור, המנותק מכל ההונים והאינטרסים שכולם רוצים להרוויח מהם תמיד, ונהנה מגרוגרת אחת מזמן לזמן, וירושלים חיה ממנו. אין לו הרבה כותרות. כשהרומאים רואים אותו, הם לא מבינים על מה מדברים בכלל, מי זה? הוא לא עובר כלום, ודאי לא מסך. ורבי צדוק אומר שיש שאלה אחת כאן, משל מי תלקח העגלה הערופה? מהיושבים בעיר או מהכהנים היושבים כאן בתוך בית המקדש, בתוך מקום הקודש? גאו כל העם בבחייה. זה דבר מופלא, היחיד שיכול לגרום לכל העם לבכות, מי שבאמת אין לו שום אינטרס, ומי שבאמת כל מה שהוא אומר קשור לכל העם. הוא גם זה שיכול לדרוש מכל אחד לחשבון הנפש שלו לגעת בליבו שלו ולא בליבו של חברו, כי זה מה שהוא עושה כל ימיו. אבל השיא מגיע אז. כל העם בוכה. כל העם זה כולל מן הסתם את כולם. ודאי את הבא שעליו מסופר עכשיו. בא אביו של תינוק. אגב, הביטוי תינוק הוא ביטוי מוזר, נפלא. הרי זה לא תינוק, זה שני כהנים שרצים בכבש. אבל כשהאבא רואה את הילד שלו עם הסכין שם ליד, הוא תינוק. בא אביו של תינוק. הוא מצאו כשהוא מפרפר, הוא לא מת, אמר, הרי הוא כפרתכם. רש"י, מיתתו תכפר עליכם. אבל הוא לא סיים בזה, אז הוא התחיל. עדיין בני מפרפר, ולא נטמעה סכין. אז צריך למהר להוציא את הסכין, כי הרי הסכין תהיה טמאה רק שהוא מת גמור, ואפשר עכשיו להציל סכין מטומאה. פרפר, פרפר, מת, חי, אבל הסכין, טומאת כלים, בית מקדש, סכין נטמאת כאן בכבש. יש הרבה מה ללמוד מהסיפור, אבל הגמרא קובעת מה אנחנו צריכים ללמוד ממנו. לא הרבה פעמים הגמרא מסיימת סיפור ואומרת מה ללמוד ממנו. היא משאירה לנו מה שרוצים. כאן היא קובעת מה ללמוד. ללמדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים. זאת העקמומיות הכי גדולה שניתן להגיע אליה ביראת שמיים כפולה. עסקים, עסקים מפני. וזה לא סותר שהוא בכה, הוא בכה עם כל העם, כולם גאו בבחייה, גאו כולם. וזה לא סותר שבשבילו הוא היה התינוק שלו, באביב של תינוק. אבל עסקים, לא מצליחים להבין איך יכול להיחרב בית שני על שנאת חינם במקום שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה. אפשר להבין את זה מפה. שהעדינות של תורה, שהמוסר הטבעי שצריך להתקדם עם תורה, מתוך תורה, על פי תורה, ששיחתן של עבדי אבות לא מופיעה יחד עם תורתם של בנים. אז אפשר להתעסק בטהרת כלים ולא בשכיחות דמים. מהטירוף הזה יוצא רבן יוחנן בן זכאי, הוא מבקש שני דברים, את יבנה וחכמיה, אבל גם את רבי צדוק. אם מותר לי, הוא מבקש את רבי צדוק כדי שידע להדריך את אותה חוליה בשרשרת הדורות שהולכת להמשיך את הכל. אפשר שהטירוף יימשך, צריך את התמונה של רבי צדוק החי בבית המדרש שהולכים להקים. זה שעומד על מעלות האולם ואומר, משל מי תילקח? מן העיר או מן העזרה? מכאן יוצא רבן יוחנן בן זכאי, ומבית המדרש שלו יוצאת מרגלה בפומיהו דרבנן ביבנה, גמרא בברכות. מרגלה בפומיהו, כך רגיל היה בפיהם, וזאת מרגלית שהייתה בפיהם. אני בריאה וחברי בריאה. חברי, אומר רש"י, עם הארץ. עם הארץ אז, אין פירושו עם הארץ היום, שאינו יודע כך וכך דברים. עם הארץ היה אז מי ששונא תלמידי חכמים. על רבי עקיבא ב-40 שנותיו הראשונות נאמר שהיה עם הארץ 40 שנה. הגמרא בפסחים אמצאת מסבירה מה פירוש עם הארץ, ואומרת שהיה אומר מי תן לי תלמיד חכם והמשכנו כחמור. עם הארץ, אולי בניגוד למי שעסוקים בחיבור שמיים לארץ, אידיאליזם. ומה כתוב אצל רבנן ביבנה? אלה שיוצאים, ויש ויכוח שימשך עוד שנים ארוכות, רבי עקיבא אומר על ההחלטה של רבן יוחנן בן זכאי, הוא לא היה בזמנו, אבל הוא אומר לימים על החלטתו של רבן יוחנן בן זכאי לבקש רק את יבנה וחכמיה, את הדברים הקשים, מישיב חכמים אחור ודעתם יסכל. למה לא ביקש את ירושלים? אז לא ניכנס לדיון, אבל רבי יוחנן בן זכאי מבין דבר אחד, שכשהוא יוצא ולוקח איתו את יבנה וחכמיה, הוא צריך ללמד אותם את הדבר הפשוט. חברי, שאותו לא ביקשתי כשיצאתי מירושלים, בריאה בדיוק המון. אני בריאה וחברי בריאה. ובאיזושהי הסתה, שיסוי מחריד, שמילא הוא קיים, אבל הוא קיים כאילו כדי לפתור או לגלות או להכיר בעיה. על הדברים האלה כבר לימדו אותנו חז"ל בשם ינאי המלך, לימוד גדול גדול. ינאי המלך נעשה צדוקי בסוף ימיו. ואז הוא תולה תלמידי חכמים, הורג אותם. שזה גמרא ארוכה במסכת קידושין בדף סמכבר. שאשתו המלכה חוששת, היא לא יודעת ממי לפחד, אי אפשר להסתובב. הוא אומר לה ממי צריך לפחד וממי לא. אמר לה ינאי מלכה לדויטי, לביתו, לאשתו, אל תתייראי מן הפרושים. הפרושים האמיתיים דרכם לא לגעת במי שאינו צריך שיגעו בו. כך רש"י מסביר במקום. הם לא יראו לך. ולא ממי שאינם פרושים. גם מהצדוקים אין לך מה להתיירא. אני הרי חברם. אלא מן הצבועים. מהם צריך להתיירא. רש"י מגדיר את המושג. כלומר, שאין מראיתם כתולדותם, אלא צבועים מבחוץ, ואין תוכם כברם. נדמה לי שבזה לא צריך להוסיף. הדברים כולם מתחברים לאותה נקודה שנגענו בה בסוף. ישנה גמרא במסכת שבת בדף קכ"ז שמספרת באריכות על שכיר אחד שהיה אצל בעל הבית. ובעל הבית היה צריך לשלם לו את הכסף. הגיע כבר ערב יום הכיפורים, והכסף היה אצלו הרבה זמן, והייתה הלנת שכר ארוכה. כשבא הזמן לקבל את הכסף, בעל הבית התחיל עם סיפורים ארוכים. אין לו כסף. אמר לו השכיר, אז תיתן לי משהו אחר, אין לו את זה, תן לי בגדים, תן לי דברים אחרים, תן לי פירות, תן לי ירקות, תן לי מה, אין לו כלום. בעל הבית היה יהודי עשיר. והשכיר הזה הולך בפחי נפש, הוא מגיע לביתו, הוא בחג, בסוכות, לוקח בעל הבית עגלה, הוא מגיע אליו, הוא מחזיר לו את הכל ונותן לו מכל טור. וכשהוא מגיע לשכיר הוא שואל אותו, מה חשבת כל הזמן? מה חשבת כשאמרתי לך אין לי כסף? הרי זה לא נשמע אמין. אמרתי, שמא היית צריך לשלם מיסים כאלה, ארנונות כאלה, ומה חשבת כשאמרתי לך שאין לי רכוש ואין לי קרים? חשבתי שהיית צריך למשכן את זה ולתת את זה, ונכנסת לחוב, ואתה הסתבכת, ואתה... ועל כל דבר הוא דן אותו לכף. ואז הוא מתפעל ממנו שדנו לכף. הוא דוגמה לאיזה מופת מידותי, מוסרי, של לדון לכף זכות גם במצב קשה. מופיע בחידושי החתם סופר, מופיעה הידיעה הבאה, דבר מופלא. מעשה באדם אחד וכו', והשכיר שדן את בעל הבית שלו תמיד לכף זכות, כסיפור שהרגע סיפר. כותב החתם סופר בחידושים. עיין תשובת רמה מפנו סימן סמך ג' שכתב בשם השאילתו לרב חי גאון, שמספר שאותו בעל הבית היה רבי אליעזר בן הורקנוס, והשכיר היה רבי עקיבא כשהיה עם הארץ. עכשיו שזה מובא בשאילתו לרב חי גאון, זה המקור הכי קדום שזה יכול להיות מובא. גאונים. אז בעל הבית היה רב לייזר בן אורקנות, והשכיר הוא רבי עקיבא שהיה עם הארץ ועסק בעבודות כאלה. וכתב הרמ"א מפנו, מזה יש להבין על רבי עקיבא, שגם כשהיה עם הארץ, היה בעל מידות טובות, שדן לזכות כל כך את בעל הבית. חדש להתפעל מזה. ומוסיף אני, כותב החתם סופר, שמזה יש ללמוד עוד משהו, שאפילו עם הארץ בעל מידות טובות שונא חכמים. שהרי רבי עקיבא היה אומר, שהייתי עם הארץ, הייתי אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואל שכנו תחנו. זאת עובדה עצובה מאוד. נדמה לי שכשמנתחים אותה לעומק, היא לא רק מלל, היא דבר גדול וקשה. התחושה של עם הארץ של רבי עקיבא, היא שכאילו יש כאן שני עולמות שהם מתנגשים, הם לא יכולים להיפגש. תורתן של בנים ושיחתן של עבדי אבות לא נפגשים. גם הארץ בעל מידות טובות, אז הוא מדבר על מוסר הנביאים ועל דברים יפים וטובים. רב לייזר בן הורקנות מדבר על דם שרת מן התורה ותוספת וירידה. התחושה הבסיסית היא שזה לא יכול להיפגש. ואת התחושה הבסיסית הזאת, שאני חושב שהיום אנחנו חשים אותה יותר מאי פעם, צריכים לדעת איך מחברים. אבל נדמה לי שהדרך להתחיל לחבר את הדברים מתחילה קודם כל בברירות עצמית אמיתית, בביטחון, בעמידה אמיתית על עצם הדרך. רק מי שהוא מלא עוז יכול להצטייד גם בהרבה ענווה כדי לעשות חשבון נפש. מי שעושה את זה תוך כדי כיפול דגלים כללי, זו סכנה אדיר. שמעתי פעם בשם האדמור מוויז'ניץ הקודם, זכר צדיק לברכה, שהיה שואל תמיד ערב פסח, היה אומר, כל הדברים בפסח הכל מובן לי, יש לי רק שאלה גדולה אחת. על מה? בבדיקת חמץ. חשבו שאלה, אבל לא בבדיקת חמץ. הנר. אבל לא לגבי הבדיקה. הנר עצמו. אני לא מבין, הוא אומר. קונים נר חדש, יפה, עם נוצה. שים בדיקת חמץ. ואחרי זה שורפים את הנר. זה לא בלטשתי. כל השאר בפסח אני מבין. אבל הבלטשתי על הנר, נר חדש, יפה, צח, בדקו קצת. נו, אלא מה היה אומר הרבי? המסקנה היא פשוטה. נר שכל התפקיד שלו בחיים היה לזדוק חמץ, צריך לשרוף אותו יחד עם חמץ. נר שזה מה שהוא יודע לעשות. חוץ מזה הוא לא עשה כלום בחיים. רק לבדוק חמץ. שיצרף יחד עם חמץ. ודי לחכים. ודווקא עכשיו אני חושב, מתוך חשבון הנפש, או בשביל חשבון הנפש, צריכה להיות עמידה ברורה על הדרך שיש לנו הזכות להיות חלק ממנו. על הדרך הברורה הגדולה הזאת. של יראת שמיים ותורה, של עם ישראל וארץ ישראל ותורתם. משום כיפול של שום דבר. במיוחד לא בכיפול, מפני שאולי מישהו רוצה שיעשו את הכיפול הזה כי זה משתלם יותר. זה הרימה. הפשוט. של תחילת השולחן ערוך. שאני מודד. לא הייתי פה בשבועיים האחרונים, ובשבוע האחרון היינו בפולין. זו הפעם הראשונה שהבנתי את שיוויתי השם לנגדי תמיד, שמופיע על כל עמוד. היה כשעמדתי בבית כנסת הרימה. בקרקוב. ראיתי את זה שם. את אותו שיוויתי השם. ולחשוב מה פירוש נצח שעומדים שם בית הכנסת הקטן הזה ליד ההרמונות הגדולים האלה ועוברים את כל הביזיונות ואת כל הלאגים ושומעים מהרמה אומר שם בפתיחת השולחן ערוך שלו שיוויתי השם לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוקים. איך מקיימים אותו? ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם יתבייש. גם אהבת הארץ היא עבודת השם יתבייש. כל מה שקשור לדרך התורה שלנו ודווקא למיוחדת הזאת שלנו, המורכבת, הקשה, זה עבודת השם יתברך. שיוויתי השם לנגדי תמיד פירושו שלא יתבייש מפני המלעיגים עליו. אומרים שזה מורכב ושזה קשה. אני חוזר ואומר, כשאומרים את זה בפנים מתוך אהבה, מתוך בירור, כל דבר טוב. הרב קוק אומר בשיר השירים על הפסוק, כולך יפה רעייתי ומום אין בך, שפעם אחת הזכרנו. הרב קוק שואל שם שאלה נפלאה, אחרי שבא הדוד אל הרעיה, או במשל או בנמשל, הרעיה ממש, או לפי הנמשל יכנסת ישראל, לא חשוב. הפסוק כל כך מוזר, הוא אומר, קודם כל כולך יפה. כדי לא, זה השיר הכי יפה שיכול להיות. חוץ מזה, גם אין בחמו. שר כוח. לא כך בונים שיר. כולך יפה רעייתי, שכחתי לציין, שמום אין בך. אומר הרב לא זה. הוא עובר ישר לממשל, שהרעיה היא כנסת ישראל, והדוד הוא הקדוש ברוך הוא. אבל זה נכון בדיוק באותה מידה גם במשך. כשבאים אל ילד, הוא חש מהר מאוד. אם מבקרים אותו כי אוהבים אותו, או מבקרים אותו והוא יתקן את זה, אבל אחר כך בלשון הילדים יחפשו אותו בסיבוב הבא. אז בשביל מה לעבוד? הרי בין כה וכה כבר נמצאים לחפש אותי מעבר לסיבוב הנוסף. הרב קוק, בביקורות על כנסת ישראל, לכולנו יש כזאת מומחיות. כולנו מבינים בזה, כולנו עוסקים בזה, וזה ודאי כולנו חכמים, כולנו נבונים. כשבאים להגיד אם יש בחמום או אין בחמום, צריך קודם כל להגיד שבאופן כללי כולך יפה. אם אתה מבין שכללי כולך יפה רעייתי, אני אשמח מאוד לשמוע מה אתה אומר לגבי המום. אם אתה לא מבין בכלל מה אני בעצם, אני באמת לא רוצה לשמוע מה אתה אומר על המום. זה כלל יסוד. בחינוך ובאהבת ישראל בכלל. והמורכבות הזאת, נדמה לי שהוגדרה בצורה הטובה ביותר, והתמציתית ביותר, מורכבות שאנחנו צריכים לחיות אותה יום-יום, ומחנכים עליה יום-יום. בדברי התניא, האדמו"ר הזקן מלאדי, בפרק ל"ב, חסידים קוראים לפרק הזה הלב של התניא. הנה על זה אמר הלל הזקן, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לומר, שאף הרחוקים מתורת השם ועבודתו, פירוש נפלא במשנה, ולכן נקראים בשם בריות, באלמה, אוהב את הבריות. לא כתוב אוהב את ישראל, אוהב את בני האדם. בריות זה הדבר הכי הכי פשוט. ברור. בראשית ברא אלוקים את הכל הוא ברא. הבריות זה התואר הפשוט ביותר שאפשר לתת לבני אדם. בני אדם זה הרבה 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 מעבר לזה, הרבה יותר משוכלל. שאף הרחוקים מתורת השם ועבודתו. ולכן נקראים בשם בריות ואלמה. צריך למושכן בחבלי עבותות אהבה. וכולי היו. ואולי יוכל לקרבן לתורה ועבודת השם. והן לא, אם לא, לא הפסיד שכר מצוות אהבת רעים, זה גם מצווה. זאת לא מצווה מבוטלת כל כך. רבי קוק היה תמיד מקפיד להגיד שכתוב פה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לא כתוב פה אוהב את הבריות כדי לקרבן לתורה. כדי זו אהבה שתלויה בדבר. זה דבר חשוב, אבל זה גם לא שווה. אוהב את הבריות ומקיים בזה שכר מצוות אהבת רעים. ואם יצא, כולי היי ואולי יוכל לקרבן גם לעבודת השם. זה ודאי אנחנו לא מתנגדים. שמחים מאוד. ואז מגיע התניא לעיקר, למורכב, לקשה. וגם המקורבים אליו והוכיחם ולא שבו מאבונותיהם, שמצווה לשונאם, וכאן התניא מתייחס לגמרא במסכת פסחים, שבה כתוב שהרואה דבר ערווה בחברו וכו' וכו', אנחנו פעם הזכרנו את הגמרא הזאת, אז כתוב שמותר לשנותו. אמר רב נחמן בר יצחק, מצווה לשנותו. הוא מביא פסוק, תחליט שנאת מתים. זו מצווה שרבים מרבים להדר בה. מצווה לשנותו. ואז מסביר התניא מיד, אגב, תוספות מיד שואלים שם, מה מצווה לשנותו? הרי ישנה גמרא, ברייתא, בבבא מציעא, שכתוב בדיוק הפוך. שם כתוב שמי שהולך בדרך, יש לפניו שתי מצוות, והוא לא יודע בין איזו להחליט. יש מצווה שכשרואים את חברי הולך עם החמור, צריך לעזור לו. אבל המצווה הזו מחולקת לשתיים. לפעמים אני פורק מהחמור, ולפעמים אני טוען מסע על החמור. אז אם אני טוען מסע, המצווה היא הקם תקים עמו. אם אני פורק מסע, המצווה היא עזוב, תעזוב עמו. שתי מצוות. סתם אני הולך ברחוב ורואה יהודי מפה ויהודי מפה, האחד פורק מסע מהחמור והאחד מקים. טוען, למי צריך לעזור ראשון? אלה התרבטויות של תורה. אז ראה הגמרא מיד, צריך קודם כל לעזור לפורק. למה? כי מצטרפים פה שני דברים. חוץ מעזוב תעזוב שזאת מצווה כמו הקם תקים, יש כאן גם צער בעלי חיים. חוץ מחבר יש פה גם חמור. אז גם לא טוב לעזור, מה יש? אז יש פה גם עזוב תעזוב וגם צער בעלי חיים, זה קודם. אבל יש מצב אחד שבו זה משתנה. אם הוא הולך ברחוב ורואה את חברו, שהבוקר הוא התפלל איתו בשטיבל והוא רואה אותו עכשיו כאן, והחבר הזה פורק מעל החמור. ומהצד השני הוא רואה את חברו האתיקוירס, טוען את החמור, טוען מסע. צריך היה מה לעשות, לעזור, לעזוב, תעזוב. לא. ירוץ מיד ויעזור קודם כל לחברו הלא חבר שלו. ואיפה צער בעלי חיים? זה כבר לא חשוב. זה פחות. למה אומרת הגמרא? כי היכי דמצי קייף ליצרי, כדי שיכפה את יצרו לאהבו. שואלים תוספות בבבא מציעא, הרי זאת מצווה לשנוא, ממתי צריך לכפות את היצר לעבור על המצוות? אם זו מצווה כל כך גדולה, אז צריך לכפות את היצר לאהוב את מי שמצווה לשנוא. מה אתם רוצים מהחיים שלנו? אז קודם כל זה לא כל כך נורא שהחיים מורכבים, הכל מורכב. אומרים שאנחנו מורכבים מדי, נכון? הכל מורכב. הנצרות הרבה פחות מורכבת, הרבה יותר פשוטה. גם המשפחה היהודית היא מורכבת. וגם בה היו כמה כישלונות בהיסטוריה. אבל לא סוגרים את העסק. אז גם זה מורכב. תסות עונים איך שעונים. התניא מנסח את התשובה הכי יסודית ופשוטה. וגם המקורבים אליו והוכיחם, ונניח שמצווה תוכחה התקיימה, הוכח תוכיח את עמיתך, ועוד מעט נראה שגם זה לא יכול להתקיים, ולא שבו מאבונותיהם. ועכשיו כתוב הרי שמצווה לשונאם, אין שום סתירה, מצווה לאוהבם גם כן, מורכב. מצווה לשונאם ומצווה לאוהבם, אהבה גמורה. איך? ושתיהן הן אמת. שנאה מצד הרע שבהם, ואהבה מצד בחינת הטוב הגנוז שבהם. זאת לא פילוסופיה, זאת הלכה. שהוא ניצוץ אלוקות שבתוכם המחיה נפשם האלוקית. מכתחילה חשבתי לוותר על המילים האחרונות, כתבתי אותן בכוונה. אם אינך מכיר את צד הטוב שבהם, אז בצלם האלוקים אתה כופר, לא בהם. באלוקות אתה כופר. בבחינת הטוב האלוקי שגנוז בהם. בבחינה הזאת, אתה כופר. קיימה. ואם מצווה תוכיח, תוכיח לא מתקיימת, הרי שכל מי שעשה, עשה ללא תוכיחה. וגם אם הוכחת, זה לא נקרא שאתה יודע להוכיח. למה? זה לא קשה. הוכח תוכיח בא יחד עם ואהבת. צריך להיות בעל מדרגה גדולה מאוד כדי להוכיח רק את הצד הרע ובו זמנית לאהוב לגמרי את כל הטוב. מכיוון שקשה להניח שזה מתרחש, ממילא החוטא שלפניך מעולם לא הוכח כמו שכתוב. על כן, הגדרה הלכתית עצומה של הרב קוק. נפל פוטה בבירה. גרסה פיטה בבירה ויש גרסה פוטה בבירה. הכוונה היא, אם זה פוטה, נפלה רפואה כזאת, גולה של רפואה בבור ואי אפשר יותר למצוא אותה. אם זה פיטה בבירה זה לחם, פיטה. נפלה בבור אי אפשר למצוא, לא צריך לחפש עכשיו. ולכן, משפטים גדולים. כל ההלכות הנוטות לרוגז, ושנאת אחים. נעשות הן היום כפרשת בן סורר ומורה, עיר הנידחת ובית המנוגה, למאן דאמר לא היו ולא עתידים להיות, ונכתבו משום דרוש וקבל שכר. לא רלוונטי כל מה שקשור לרוגז ושנאת. ידיעה חשובה. שעובדים על המורכבות הזאת ועל הידיעות האלה, יש להם נדמה לי שתי נפקויות במציאות שאנחנו חיים בה. אחת אישית, אבל היא שייכת גם למנהיגות גדולה. אחד המשפטים המרתקים ביותר שמופיעים אצל רבינו בחיי אבן פקודה, בעל חובות הלבבות, ובשער הכניעה לקראת הסוף. שאלו אחד מן החכמים, במה היית אדון לכל בני דורך? איך הצלחת להיות רבי צדוק? איך הצלחת שכולם ישמעו אותך? אמר, מפני שלא פגעתי כמו פגשתי אחד מהם, שלא ראיתי לו מעלה יתרה עליי. לא מכיר אחד שפגשתי שלא ראיתי במה הוא טוב ממני.
על הנפקמינה בוויכוחים האחרים, מיד אחרי רצח ארלוזרוב, עשה הרב קוק במכתב גדול, שבו הוא כותב שלא יכול להיות שהעסק הזה נעשה מבינינו, דברים שהתבררו אחר כך כנכונים, הרבה אחר כך, הרבה מדי אחר כך. ואז הוא הותקף, דווקא על ידי מי שהלכו איתו. ואמרו לו מילים שהיום אנחנו מכירים. מילא אתה חושב כך, אבל למה אתה מדבר כך פוליטית? זה הורס לנו. תחשוב אבל תהיה בשקט. קרה קרה, עכשיו בוא לפחות נרוויח משהו. את זה אל תערוך. ואז הוא כותב כך, בכל פיעה ובכל תנועה ישנם בוודאי דברים שאיני יכול להסכים עליהם, אבל כל זה לא יוכל לגרום שאהבתי מלאת השלהבת היוקדת בי לעמנו הקדוש ולכל פרטיו תהיה נפגמת אפילו כחוט השערה, והיא עומדת בקרבי במידה שווה למכבדי ולבוזי. את כולם אני אוהב ולא מסרב. באותה איגרת שקראנו מקודם, הוא כותב את התפקיד שאותו הוא מבקש לזקוף לתלמידיו. אותו הוא מבקש שיעשו לפני כל התפקידים האחרים, ונדמה לי שהיום הוא חוזר ביתר עוצמה וביתר תוקף להפוך להיות התפקיד של כולנו. עבודת הקודש של סלילת הדרך ועשיית הגשרים בין התהומות המפרידים, זאת לא התעלמות מהתהומות. יש תהומות ועוד איזה תהומות. אין מה לטייח את התהומות. אבל גם על תהומות גדולים גדולים אפשר להקים שלו. זאת היא העבודה שהייתי חפץ שתהיה חביבה על כל העוסקים ונשמתה באורייתא. מי שעוסקים בנשמתה באורייתא יודעים לחבר את שיחתם של עבדי אבות עם תורתם של בנים, לעמוד בעוז ובענווה, לא ללבוש מפני המלעיגים, ולדעת שהתפקיד הגדול הזה שמוטל עלינו, שהיה מוטל ומוטל עכשיו עוד הרבה יותר, רק מקבל עוצמה. אותה עברית שמלמדת שללכת קדימה פירושו לקחת איתי את האחורה, את המוקדם, את הקדם, את הזריחה. היא גם מלמדת שהמילה שהיום מפחידה יותר מכל המילים לא מופיעה בתורה אף פעם בקונוטציה הזאת. כולם אומרים שיש משבר. משבר במקרא הוא תמיד מה שמביא בעקבותיו את הלידה. משבר הוא דבר קשה, אבל על המשבר קוראים ללדת. שיודעים שמי שנמצא מעל הדברים וקורא את הדורות מראש וגם קורא את המשברים בדרך מראש, מי שאמר והיה העולם, יודעים שהוא גם בא מוכן עם רפואת המשבר. אני אשביר ולא אוליד, יאמר השם, אם אני המוליד ואסר. אני אשביר, מור לאסף, אלוהים באו גויים נחלתך. מור לאסף, שואלים חז"ל, קינה לאסף, באו גויים נחלתך. מובא בפרשנים, מי שיודע שאת נבוכדנצר הביא הקדוש ברוך הוא בעצמו, יודע להגיד גם כשבאו גויים נחלתך, מזמור לאחר. ציפיית הישועה הזאת והשלימות הזאת מתחזק בעזרת השם גם בימים האלו, בימים טובים מאלה שיבואו אלינו. ערב טוב.